השיעור היום מוקדש לעילוי נשמתם של רבי יוסף ופנינה קופמן, זיכרונם לברכה. נודה לכל הלומדים אם תלמדו לעילוי נשמתם.
שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף נון ג' במסכת עירובין באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים היום בעזרת השם בסוף העמוד הקודם את פרק כיצד מאמרין, ונסיים 4 שורות לפני סוף עמוד ב', השיעור היום יהיה 14 דקות. הנושא של הגמרא זה מה הניסוח הנכון במשנה שלנו. במשנה כתוב כיצד מאמרין את הערים, והשאלה היא האם זה מאמרין עם עין או מאמרין עם א'. עכשיו כאמור, אנחנו לא רוצים כרגע ללמוד את המשנה, ממילא גם לא נסביר מה זה בכלל הדין הזה ולמה כל גרסה היא הגיונית, כרגע רק נסתפק בזה שיש שתי אפשרויות, או בעין או באלף, והשאלה הזאת, האם זה בעין או באלף, היא תלווה אותנו לאורך כל השיעור, אנחנו נביא 3 פעמים שהם הוראים התלבטו בעניין הזה, כשתוך כדי 3 הפעמים יש עוד כל מיני דיונים אגדתיים שמובעים בדרך אגב. אז הפעם הראשונה שהתלבטו בזה, זה מחלוקת רב ושמואל, לא יודעים מי אמר מה, אבל הם נחלקו האם זה מאמרין בעין או מאמרין באלף, ועכשיו, כיוון שכבר הבאנו מחלוקת של רב ושמואל לגבי גרסאות, אז כמו שאמרנו יהיו הרבה דיונים אגביים, אז גם עכשיו יש דיון אגבי, וזה עוד 3 פעמים שבהם רב ושמואל נחלקו לגבי הבנה של מילים, אבל עכשיו לא מדובר במילים מהמשניות, אלא מהתורה, נעבור עליהם מהר. אז המקום הראשון זה מערת המכפלה, שיש שתי אפשרויות למה היא נקראת כך, או שהיו לה שתי קומות, ואז מובן למה זה מכפלה, היא כפולה בקומות, או שמדובר בשני חדרים זה לפנים מזה, ונקראת כפולה לא בגלל שני החדרים, אלא בגלל שהיא כפולה בזוגות, כמו שגם אומר רב יצחק שקוראים למקום הזה קריית ארבע, כי נקברו שם 4 זוגות שהם אדם וחווה, אברהם ושרה, יצחק ורבקה ויעקב ולאה. זאת מחלוקת אחת. מחלוקת שנייה זה לגבי ויהי בימי אמרפל. מי זה אותו אמרפל? אז גם רב וגם שמואל אומרים שאמרפל זה בעצם נמרוד, רק שהם חולקים מה השם האמיתי שלו ומה הכינוי. כשהאפשרויות של הכינוי זה אמרפל על שם שהוא אמר והפיל את אברהם לכבשן האש, או נמרוד על שם שהמריד את כל העולם כולו נגד השם. זאת המחלוקת השנייה. המחלוקת השלישית זה לגבי ויקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף. הם נחלקו האם הוא היה חדש ממש, ואז באמת מובן שהוא לא ידע את יוסף, או שנתחדשו גזרותיו והוא עשה כאילו שהוא לא ידע את יוסף. עד כאן המאמר המוסגר שהובא אגב הדיון הראשון לגבי האם המשנה שלנו זה מאמרין בעין או באלף. ועכשיו, ממש באמצע עמוד א', אנחנו עוברים לפעם השנייה שבו דנו בזה, האם זה מאמרין בעין או באלף, וזה שמספר רבי יוחנן שהוא למד 18 ימים אצל רבי יושעיה, מכנים אותו כאן רבי יושעיה בריבי, כלומר החשוב, והוא אומר שהוא לא למד ממנו אלא דבר אחד במשנתנו, וזה שהגרסה של המשנה שלנו היא באלף ולא בעין. עכשיו על זה שואלת הגמרא, איך אתה אומר שזה כל מה שהוא למד אצלו? הרי יש מאמרה אחרת של רבי יוחנן, שהוא אומר שהיו 12 תלמידים אצל רבי יושעיה, ובאותם 18 ימים שגם רבי יוחנן היה שם, אז הוא למד לב כל אחד ואחד מהתלמידים, וחוכמת כל אחד ואחד. אז משמע שהוא למד הרבה, הוא לא רק למד את הדין של המשנה שלנו, שזה באלף ולא בעין. על זה עונה הגמרא 3 תשובות. תשובה אחת זה שבאמת מבחינת הלכות הוא רק למד את המשנה שלנו ושהגרסה שלה זה באלף, אבל הוא למד שם עוד דברים שהם לא הלכות, אלא דברים נפשיים, הוא למד את הלב של כל אחד ואחד מהתלמידים, אבל שוב לגבי הלכות הוא למד רק את הגרסה של המשנה שלנו. זאת תשובה אחת. תשובה שנייה זה שבאמת הוא למד שם הרבה דברים, אבל הוא למד אותם מפי אותם 12 תלמידים, אבל ישירות מרבי יושעיה הוא למד רק את הגרסה של המשנה שלנו. תשובה שלישית זה שבאמת הוא למד הרבה דברים גם מרבי יושעיה עצמו. מה שהוא התכוון זה שלגבי המשנה שלנו הוא למד רק דבר אחד וזה הגרסה, אבל בלי קשר למשנה שלנו הוא למד הרבה דברים גם מרבי יושעיה עצמו. עד כאן הדיון לגבי הפעם השנייה שבו דנו האם המשנה שלנו זה מאמרין בעין או באלף. אמרנו עכשיו שזה באלף. ועכשיו כאמור גם כאן יש לנו מאמר מוסגר לא קצר, וזה כיוון שרבי יוחנן כבר הזכיר את רבי יושעיה בריבי, אז הגמרא מביאה עוד 3 מימרות של רבי יוחנן לגבי רבי יושעיה בריבי. מימרה אחת שהיו יושבים אצלו מאוד צפופים, עד כדי כך שהיו 4 תלמידים על המה אחת מרובעת. אגב בסוגריים רבי מספר שכשהם היו אצל רבי אלעזר בן שמוע זה היה עוד יותר צפוף, בסוגריים תזכרו את השם הזה רבי אלעזר בן שמוע כי עוד מעט נזכיר אותו שוב. מימרה שנייה לגבי רבי יושעיה זה שרבי יוחנן אומר שהוא היה כמו רבי מאיר בזה שכמו שאצל רבי מאיר חבריו לא יכלו לעמוד על סוף דעתו מרוב שהסברות שלו היו חכמות והוא אפילו יכל להביא סברות להתיר את השרץ, אותו דבר רבי יושעיה לא יכלו לעמוד על סוף דעתו. מימרה שלישית, אומר רבי יוחנן שליבם של הראשונים, כלומר הכוח של ההבנה שלהם בתורה, היה כמו הפתח של האולם, שהוא היה ברוחב 20 אמה, ואילו של האחרונים היה רק כמו הפתח של ההיכל, שהוא היה רק 10 אמות. וממשיך רבי יוחנן ואומר שהלב שלנו ביחס אליהם הוא עוד יותר קטן, הוא כמו הנקב של המחט. עכשיו, כשהוא אמר ראשונים ואחרונים, למי הוא התכוון? אז אפשרות אחת זה שהראשונים זה הדור של רבי עקיבא, שזה הדור השלישי לתנאים, והאחרונים זה תלמיד של רבי עקיבא, רבי אלעזר בן שמוע. אפשרות שנייה זה שהראשונים שונים זה רבי אלעזר בן שמוע, והאחרונים זה רבי הושעיה. עד כאן שלוש מימרות לגבי רבי הושעיה, ועד כאן המאמר המוסגר לגבי הדיון השני, לגבי המשנה שלנו, האם מעברין זה בעין או באלף. הדיון השלישי לגבי עין או א' מתחיל בהקדמה 10 שורות לפני סוף עמוד א', אבל עיקר הדבר לגבינו זה בשורה השלישית בעמוד ב', שם אומר רבי אבא שהלוואי שהוא היה יכול לשאול את בני יהודה מה הגרסה במשנה עין או א', כי בני יהודה היו מאוד מדייקים בשמועות שלהם, ואומרת הגמרא שבאמת שאלו אותם, אבל התשובה שלהם לא כל כך תעזור לנו, כי הם ענו שבאמת יש שתי גרסאות, כלומר שתי הגרסאות מקובלות ויש היגיון בכל גרסה, ובעצם עדיין נשארנו בלי תשובה חד משמעית האם זה באלף או בעין. בכל אופן, כאמור, מדובר כאן רק בשאלה של ניסוח, אבל המשמעות של שתי אפשרויות היא בדיוק אותו דבר, כמו שנראה עוד יומיים כשנלמד את המשמעות של המשנה. אז זה עיקר הדיון השלישי, אבל עכשיו נחזור אחורה ל-10 שורות לפני סוף עמוד א' ונראה את ההקדמה לאותו דיון, וזה שהגמרא מסבירה למה התורה של בני יהודה השתמרה יותר מהתורה של בני הגליל. אז הגמרא מביאה לזה 4 סיבות. שתי סיבות מביא רב יהודה בשם רב, שבני יהודה היו מדייקים בלשונם של השמועות, כלומר בדיוק כמו שהם שמעו, והם היו נותנים סימנים בשביל לזכור את מה שהם שמעו. אגב, זה בהמשך, הגמרא מביאה דוגמה שאפילו בשיחת חולין בני יהודה היו מדייקים, והיא מספרת שבן יהודה אחד רצה למכור טלית שהצבע שלה היה ירוק, אז כשהוא תיאר את הצבע הוא לא סתם אמר ירוק, כי לך תדע לאיזה סוג בדיוק של ירוק זה, אלא הוא תיאר שזה כמו עלי התרד מעל האדמה. כלומר, אנחנו רואים כאן שהם מאוד מדייקים. לעומת זאת, מסופר שכשבן הגליל ביקש לקנות משהו, אז הוא אמר את המילה אמר, וגם את זה הוא אמר בצורה לא כל כך ברורה, ולא היה ברור מה הוא אמר ולמה הוא התכוון. אולי הוא בעצם אמר חמר עם חטא, ואז הוא התכוון או לחמור או יין, או שהוא התכוון לומר עם עין, אמר, והוא התכוון לצמר, או שהוא התכוון לומר אימר, שזה סה. בקיצור, אנחנו רואים שבני יהודה דיקו בלשונם ובני הגליל לא. בכל אופן, עד כאן שתי סיבות למה התורה של בני יהודה השתמרה ובגליל לא. סיבה נוספת זה שכל תלמיד דבק עם רב אחד הרבה זמן, כך שהוא התרגל לסגנון אחד, וכך יותר קל להבין ולזכור את הדברים. סיבה רביעית, רבינה אומר שהם גלו מסכתה, כלומר רש"י מביא שני פירושים, או שהם לימדו לאחרים את מה שהם למדו, או שהם גם למדו את הטעמים של ההלכות. אגב, זה הגמרא אומרת שגם דוד היה גלו מסכתה בניגוד לשאול. זה היה מאמר מוסגר על התורה של בני יהודה ובני הגליל, אגב הדיון השלישי לגבי השאלה שלנו של עין ואלף. וזה הגענו לשורה השלישית בשורות הרחבות בעמוד ב', ועד כאן החלק הראשון והעיקרי של השיעור. מכאן בחלק השני וגם בדף הבא, כיוון שכבר הזכרנו את העניין של לדייק בלשון, הגמרא מביאה עוד 6 מימרות בהקשר הזה לגבי אנשים שדיברו בצורה מדויקת וברורה או מרומזת, או אנשים שדיברו לא בצורה ברורה, כמו שנראה עכשיו. אז המימרה הראשונה זה שני סיפורים על נשים שדיברו בצורה לא ברורה. סיפור אחד זה על אישה שרצתה לתת חלב לחברה שלה, אבל במקום לומר לה כמו שצריך תאי דאוכליך חלבה, כלומר בואי ואני אכיל אותך חלב, היא אמרה את זה בצורה לא ברורה, וזה יצא שלוחתי תוכליך לוויה, כלומר בואי אני אכיל אותך לוויה, כלומר הנקבה של אריה. סיפור שני זה על אישה שבאה לפני הדיינים, והיא רצתה לומר להם שגנבו לה טבלה, כלומר איזשהו שולחן, והיא אמרה את זה בצורה כל כך לא ברורה, שיצאו לה כל מיני דברים מאוד מביכים, למשל שבמקום לקרוא לדיין אדוני, שאומרים את זה קירי בקוף, היא אמרה את זה קירי בקף, כנראה שבזמנם היה אפשר להבדיל בדיבור בין קוף לקף, וקירי בקף זה לא אדוני אלא עבדי. אחרי זה במקום לומר לו שהיה לה טבלה, היא אמרה טפלה, שזה בעצם קורה, וכך הלאה בכל התיאור היא אמרה המון דברים שהביכו אותה ואת הדיינים ששמעו. עד כאן המימרה הראשונה לגבי נשים שלא דיברו ברור. המימרה השנייה זה לגבי אישה שדיברה מאוד ברור וברמזים מאוד חכמים, וזאת השפחה של רבי, שכשהתלמידים היו אוכלים אצל רבי, כשהיא רצתה לרמוז להם שנגמר האוכל ושיחזרו ללמוד, אז היא אמרה שהמצקת שאיתה מוציאים את היין מהחבית כבר נוקשת בתחתית החבית, כלומר זהו נגמר היין, ידעון נשריה לקיני הון, יעופו הנשרים לקינים שלהם, וכשהיא רצתה לרמוז להם שדווקא יישארו, אז היא הייתה אומרת, יעדי בתר חברתה אמינה, כלומר כמו שהורדנו כיסוי אחד של חבית יין בשבילכם, בוא נוריד עוד כיסוי, כלומר את החברה שלה, בשביל שיהיה לכם עוד יין, ולא רק שהמצקת לא תנקוש בתחתית החבית, אלא אדרבה היא תצוף על היין כי הרבה יין, כלומר תישארו ותשתו עוד. שלוש המאמרות הבאות זה על אמוראים שדיברו בצורה מדויקת ומרומזת. הראשון זה רבי יוסי בר אסיין, שכשהוא רצה שיביאו לו טרדין בחרדל, הוא לא היה אומר את זה, אלא היה אומר את זה ברמז. הוא היה אומר, תביאו לי שור משפט בתור מסכן. שור משפט זה רמז לטרדין, כי שור זה תור ומשפט זה דין, אז זה תור דין, טרדין, ותור מסכן זה רמז לחרדל, כי תור זה הר ומסכן זה דל, אז זה הר דל, אז זה חרדל. ודוגמה נוספת, כשהוא רוצה לשאול מה שלום האושפיזה, כלומר בעל אכסניה, הוא לא היה אומר אושפיזה, אלא היה אומר גבר פום דין, שזה רמז לאושפיזה, כי גבר בארמית זה איש, פום זה פה, דין זה זה, אז יוצא שגבר פום דין זה איש פה זה, שזה רמז לאושפיזה. עד כאן המאמרה שלישית. המאמרה הרביעית זה אותו דבר לגבי רבי אבאו, שגם הוא השתמש ברמזים חכמים כשהוא דיבר. למשל, כשהוא רצה לבקש תבעירו את הפחמים, אז הוא אמר אתריגו לפחמים, תעשו אותם כמו אתרוגים, כמו שאתרוגים עם צהובות או אדומות, אז אותו דבר תבעירו את הפחמים שכך יהיו. או למשל, כשהוא ביקש שני תרנגולים, אז הוא אמר תביאו לי מגידי בעלתה, כי התרנגולים הרי הם מגידים לנו מתי בא האור, כשאנחנו עדיין בעלתה, בחושך בלילה. עד כאן המאמרה הרביעית. מאמרה חמישית זה לגבי רבי אבאו ורבי אלי, שכששאלו את רבי אבאו איפה רבי אלי, אז הוא אמר ברמז שהוא עלץ בנערה אהרונית, אחרונית וערנית ונעירתו, ויש שתי דעות למה הוא התכוון, האם הכוונה היא שהוא היה עם אשתו כל הלילה, או שהוא למד תורה כל הלילה, בכל אופן הוא היה עייף ולכן הוא לא נמצא פה, ואיך זה רמוז במה שהוא אמר, אז עלץ זה שהוא שמח כל הלילה, עם נערה אהרונית, אז אם הכוונה היא לאישה, הכוונה היא שהיא ממשפחת אהרון, כלומר שהיא כהנת, ואם הכוונה היא למסכת, הכוונה היא למסכת מסדר קודשין. אחרי זה הוא אמר אחרונית, כלומר היא חדשה לו, אחרונה לו, אז אם הכוונה היא לאישה זה שהוא התחתן איתה לא מזמן, ואם הכוונה היא למסכת זה שהוא התחיל ללמוד אותה לא מזמן. ערנית, אם זה אישה אומר רשי שהיה לה חן וחריפות, ואם זה מסכת זה אומר שהיא מסכת מאתגרת והיא משאירה את מי שלומד אותה ער. ודבר אחרון, הן עירתו, הכוונה היא שהיא גרמה לו להישאר ער כל הלילה. בכל אופן זה מה שרבי אבאו אמר על רבי אלי, ועכשיו להפך, כששאלו את רבי אלי איפה רבי אבאו, אז הוא רצה לומר להם שהוא ירד לנגב ללמוד תורה אצל זקני הדרום, אז מה שהוא אמר זה שהוא נתייעץ במכתיר, כלומר הוא קיבל רשות מהנשיא, שזה המכתיר, ואז הנגיב למפיבושת, כלומר ירד לנגב לחכמי הדרום שהם מכונים מפיבושת, שזה הרב של דוד המלך שהוא היה ידוע בחוכמתו. עד כאן המאמרה החמישית לגבי דיבורים מרומזים, ועכשיו המאמרה השישית והאחרונה לגבי זה, זה שאומר רבי יהושע בן חנניה, מימי לא ניצחני אדם. כלומר, תמיד אם יש איזשהו דיבור ביני לבין מישהו אחר, אני אומר את הדיבור היותר מדויק או יותר שנון, שמנצח את האדם השני, חוץ משלושה מקרים שבהם ניצחו אותי אישה, תינוק ותינוקת. במה מדובר? אז לגבי אישה הוא מספר שפעם אחת הוא התארח באיזושהי אכסניה שלושה ימים, ובעלת האכסניה כל פעם הכינה לו איזשהו סוג של קטניות. ביום הראשון הוא אכל הכל ולא השאיר בצלחת כלום, אותו דבר ביום השני. ביום השלישי היא שמה שם בטעות יותר מדי מלח, אז כשהוא טעם את זה הוא שם את זה בצד, אז היא אמרה לו למה אתה לא אוכל? אז הוא אמר לה אני לא רעב, אכלתי מקודם, כנראה כי הוא לא רצה להעליב אותה. אבל אז היא אמרה לו שני דברים שבהם היא ניצחה אותו בדברים. דבר אחד היא אמרה לו, אם אתה באמת לא רעב אז למה את הלחם אכלת? דבר שני, גם הוסיפה לו איזשהו ביקורת מרומזת, וזה שחכמים אמרו שאדם לא צריך לאכול את כל הצלחת שלו, זה לא דרך ארץ, אלא להשאיר קצת בצלחת, והוא כאמור ביומיים האחרונים אכל תמיד את כל הצלחת, אז היא אמרה לו, אולי אתה עכשיו משלים את מה שלא השארת אתמול ושלשום, כלומר אז לא השארת, אז עכשיו אתה כאילו משאיר את כל הצלחת כהשלמה, בזה היא ניצחה אותו באותה ביקורת מרומזת על זה שהוא לא השאיר ביומיים האחרונים כמו שצריך לעשות. זה סיפור אחד שבו מישהו ניצח את רבי יהושע בן חנניה בדברים. סיפור שני זה עם תינוקת אחת, שפעם אחת הוא היה הולך בדרך, והוא הלך באיזשהו קיצור דרך שעברה דרך שדה זרוע, והגיע אליו איזושהי ילדה ואמרה לו, רבי, איך אתה הולך פה? הרי זה שדה פרטית של מישהו. אז הוא אמר לה, מה פתאום? תראי, זה דרך כבושה. כלומר, נכון שפעם זאת הייתה שדה של מישהו, אבל הרי יש דין שמיצר, כלומר דרך שהחזיקו בו רבים, אסור לקלקלו, ממילא מותר לי ללכת כאן. אבל אותו ילדה לא ויתרה לו, ואמרה, נכון שיש כאן דרך, אבל אתה יודע למה יש כאן דרך? זה לא היה ברשות, אלא ליסטים שכמוך כבשו את הדרך. הזאת. זה הסיפור השני שבו ניצחו אותו בדברים. סיפור שלישי, סיפור די ידוע, זה שפעם אחת הוא היה הולך בדרך, והוא לא ידע אם לפנות ימינה או שמאלה בשביל להגיע לעיר, והיה שם איזה תינוק, כלומר ילד אחד, והוא שאל אותו מאיזה דרך לעיר. אמר לו הילד, יש דרך אחת שהיא קצרה וארוכה, ויש דרך אחרת שהיא ארוכה וקצרה. אז הוא לא הבין לגמרי מה הוא מתכוון, והוא בחר בדרך שהיא קצרה וארוכה, ובאמת אחרי לא הרבה זמן הוא כבר הגיע לעיר, אבל הוא לא יכול להגיע לתוך העיר, כי זה היה מוקף בגנות ופרדסין, והוא נאלץ לחזור אחורה, והוא חוזר לאותה צומת, ואותו ילד עדיין
שם, אז הוא אומר לו, למה יתת אותי? למה לא אמרת לי שאי אפשר מכאן? אז אומר לו הילד, אמרתי לך, הרי אמרתי לך שהיא קצרה וארוכה, כלומר באמת בקו אווירי היא קצרה, אבל היא ארוכה, כי אי אפשר ללכת משם, אלא צריך ללכת מהארוכה שבאמת בפועל היא יותר קצרה, כי ממנה אפשר ללכת. ורבי יהושע בן חנניה, במקום לכעוס על אותו ילד, התרגש מאוד מהחוכמה שלו ונשק אותו על ראשו ואמר לו, אשריכם ישראל שכולכם חכמים גדולים אתם, מגדוליכם ועד קטניכם. ואגב הסיפור הזה, הגמרא מספרת על רבי יוסי הגלילי שגם לא ידע איך להגיע לעיר לוד, והוא פגש את ברוריה אשת רבי מאיר, והוא שאל אותה באיזה דרך נלך ללוד, והיא אמרה לו, גלילי שותה, למה אתה מדבר עם נשים כל כך הרבה? היית צריך לקצר ולומר באיזו ללוד. בזה הגענו ממש לשורה האחרונה בעמוד ב', נעצור כאן. מחר, אגב הסיפור עם ברוריה, נראה עוד סיפור עם ברוריה, וזה בעצם יקבע לנו את כל הנושא של מחר, שזה לימוד תורה, אבל זה מחר, בינתיים נחזור על מה שראינו. בחלק הראשון של השיעור, הזכרנו שבמשנה כתוב מעברין את הארין, ולא הסברנו מה הכוונה, רק אמרנו שיש שתי גרסאות, האם זה מעברין בעין או באלף. לגבי השאלה הזאת אמרנו שהיא חזרה שלוש פעמים בסוגיה, פעם אחת במחלוקת בין רב לשמואל, פעם שנייה במה שרבי יוחנן אמר בשם רבי יושעיה בריבי, שזה באלף, ופעם שלישית ששאלו את בני יהודה האם זה באלף או בעין, והם אמרו שבאמת שתי הגרסאות אפשריות, זה בעצם העיקר של השיעור, אבל בין כל הדעות האלו הבאנו כמה דיוני אגדתא. דיון ראשון, אגב המחלוקת בין רב לשמואל, זה מחלוקת ביניהם לגבי הפירוש של המילים מערת המכפלה, אמרפל וויקום מלך חדש. שני דיונים נוספים אגביים, אגב מה שאמרנו שרבי יוחנן אמר בשם רבי יושעיה בריבי שזה מעברין באלף, שאלנו קודם כל איך הוא אומר שזה הדבר היחיד שהוא למד אצלו, הרי כתוב שהוא למד על הלב של כל אחד מהתלמידים שם, על זה ענינו שלוש תשובות, שהוא למד על הלב שלהם אבל לא הלכות, או שהוא למד הלכות מהתלמידים ולא ישירות מרבי יושעיה, או שהוא למד גם מרבי יושעיה הרבה דברים, ומה שהוא אמר שהוא למד דבר אחד, הכוונה היא רק לגבי המשנה שלנו דבר אחד. אגב זה גם הזכרנו עוד שלושה דברים לגבי רבי יושעיה שהיו יושבים אצלו צפופים ושהוא היה דומה לרבי מאיר שלא יכלו לעמוד על סוף דעתו ושלפי אפשרות אחת כשרבי יוחנן משווה בין הראשונים לאחרונים אז באחרונים הוא מתכוון לרבי יושעיה. לגבי הדיון השלישי של בני יהודה, אז אגב זה הזכרנו שבני יהודה התורה שלהם התקיימה בניגוד לבני הגליל, והסברנו למה, וזה שהם היו מדייקים בלשון של השמות, ובאנו לזה דוגמאות משיחות של חולין, והם היו נותנים סימנים בלימוד, והם למדו מרב אחד, כלומר בסגנון אחד, והם גלו מסכתה, כלומר לימדו אחרים או שלמדו את הטעמים. עד כאן החלק הראשון. בחלק השני הבאנו עוד שש מימרות לגבי ענייני דיבור לא ברור או כן ברור או דיבור בחוכמה או ברמז. מימרה אחת זה שני סיפורים על שני נשים שדיברו בצורה לא ברורה, עוד מימרה זה על האמה של רבי שדיברה בצורה של רמז, אחרי זה עוד שלוש מימרות לגבי האמוראים רבי יוסי ברסיאן ורבי אבאו ורבי אלי ביחס לרבי אבאו וגם להפך שגם כן דיברו בצורה של רמז. ובסוף מימרה שישית שרבי יהושע בן חנניה אומר שאף פעם לא ניצחו אותו בדיבור, חוץ מאישה, תינוק ותינוקת. אישה זה לגבי בעלת האכסניה שביקרה אותו ברמז על זה שהוא לא ישיר בצלחת. תינוקת זה לגבי הילדה שביקרה אותו על זה שהוא משתמש בדרך שעוברת דרך שדה פרטית ושהרבים בעצם כבשו את אותה דרך בגזל. ולגבי תינוק זה ילד שאמר לו שיש דרך קצרה וארוכה וארוכה וקצרה ורבי יהושע בחר בקצרה וארוכה ואז הבין מה הכוונה ושיבח את אותו ילד ואת עם ישראל בכלל על החוכמה שלהם כל הטוב.